אתם מכירים את המעשה נורא בבי עמרם? רבי עמרם, שהוא היה רבי עמרם חסידה, הגמרא מספרת את המעשה שלו, שהוא היה בתוך הבית, ופתאום צעק נורא בבי עמרם, נורא בבי עמרם, הגיעו כל העיר, כל השכונה, כולם, הוא צועק, יש אש, אש, רואים שאין אש. והוא למעשה בייש את עצמו, כי זה היה דבר מאוד מבייש, שהיה כביכול ניסיון כלפי שמיה בעניין של יראת שמיים, והוא למעשה צעק לכולם שיש אש. עכשיו, כולם, השם הוא גדול הדור, יש לו אש בבית, כולם להגיע הביתה, לבית שלו, נכנסים, פורצים את הדלת ורואים שאין שום אש ואין שום שריפה, אז אמרו לו, על מה אתה מתכוון? אז הבינו למעשה שהוא סיכן את עצמו, כביכול, הוא הסביר להם שהיראת שמיים שלו הייתה בסכנה, זאת אומרת, היה פה ניסיון, חס ושלום, של דבר שיכל לגרום לסוג של איזה דבר לא טוב. אז אני אשאל אותך שאלה, היה לו יראת שמיים? למה אבל היה לו יראת שמיים? כי אם הוא צעק נורא בבי עמרם, זאת אומרת שהוא רצה לגרום לאנשים שיבואו, זאת אומרת שהוא יהיה ירא מפניהם, הוא לא יעשה עבירה. אז היה לו יראת שמיים? אני אסביר משהו. במעשה עם רב עמרם, שהוא אמר נורא בבי עמרם, ולמעשה הגיעו כולם ונכנסו אליו לתוך הבית, אז לכאורה אני יכול להסתכל על זה בשתי צדדים. צד אחד אני אומר שאין לו יראת שמיים. למה הוא מפחד מהבריות, אז הוא קורא להם שיבואו להציל אותו. מה, אם אין אף אחד עכשיו, הוא היה בלב המדבר לכאורה, הוא לא צועק נורא בבי עמרם ואף אחד לא היה מגיע, אז מה, הוא היה חוטא? נכון או לא? כנראה שכן. לכאורה לפי המזה.
אי אפשר להסביר את זה בתור שהוא לא סומך על עצמו ויש לו יראת שמיים, לא סומך על עצמו, לא.
לא, אני אסביר לכם פשוט, אני אתרץ לכם את זה בצורה פשוטה. מצד אחד אני יכול להגיד את זה בצורה כזאת, מצד שני אני יכול להגיד שיראת שמיים שלו הייתה הכי גדולה שיש. למה יראת שמיים שלו הייתה הכי גדולה שיש? כי הוא צעק נורא בבי עמרם שכולם למעשה ילמדו ממנו לדורות, שאם יהיה לכם ניסיון כלשהו, אז תצעקו לבריות שיבואו לראות אתכם ולא תבשו את עצמכם, הנה תלמדו ממני. אבל הוא בכלל לא היה אצלו ניסיון. זאת אומרת, הוא לימד אותנו כמו דוד המלך לראות תשובה ליחיד. אתם מבינים? אז זאת אומרת, יכול להיות ככה אני מפרש, אני יכול לפרש את זה לשתי פירושים. אם אני אומר ככה, אז לכאורה היינו יראת שמיים, כי הוא תלוי בנבראים, אבל זה לא יכול להיות שלהגיד ככה. לא, הוא בא ללמד אותנו שבן אדם יהיה לו ניסיון, לא יתבייש לצעוק, בשביל לא לאבד את העולם הבא שלו, כי בעולם הבא הוא הסביר להם שהבושה הרבה יותר גדולה, שאדם יתבייש, עדיף לי להתבייש בעולם הזה ולא להתבייש בעולם הבא. כי בעולם הבא הפחד הרבה יותר גדול והבושה הרבה יותר גדולה. זאת אומרת, יראת שמיים אמיתית היא תאורה במדד של האדם. זה פשוט. יראת שמיים זה בן אדם שיודע, יש קבר ויש תכלית ויש מוות, ואדם ימות וישימו אותו בתוך הקבר שלו, והוא יצטרך לתת דין וחשבון על כל מעשיו בזה עולם. זה יראת שמיים, נקודה. אין פה משהו אחר. בן אדם שמבין שמתישהו הלב שלו יכול להפסיק לעבוד, ויעטפו אותו בתכריכים והכניסו אותו מתחת לאדמה, כמו שכל אחד ראה את התכלית, איך האנשים הולכים מן העולם הזה, ופשוט הוא יצטרך, הקווה בן מלאם, הוא יסתכל בשלושה דברים, אתה בא לידי עבירה, ואז בן אדם ייתן את הדעת על עצמו, יבין לעצמו לפני מי הוא עתיד ליתן דין וחשבון, בזה המדד של יראת שמיים. אז יש אחד שחושב שהוא ימות עוד 300 שנה, אז הוא מרשה לעצמו לטייל, לעשות מה שבא לו, כי הוא אומר, מה פתאום, אני לא ימות, אני חיה 500 שנה, 600 שנה, 700 שנה, אז המדד של יראת שמיים שלו מאוד רחוק. ויש אחד שיודע שהוא יכול להיות שיקרה משהו, אבל הוא חי. יראת שמיים שלו עוד יותר נמוכה, גם נמוכה, אבל טיפה יותר מהו. ויש אחד שכל יום מרגיש שהוא יכול ללכת. כל יום, כמו ישמח משה בא להילולה, זכותו תגן עלינו. שהיה עושה בידוי אפילו בשבת. כלומר, אפילו באדם שעושה בידוי אפילו בשבת, הוא סבר שכמו שאדם ש... עולה למיטה חז ושלום, יכול להיות כאילו חז ושלום מסתלק מן העולם. אז הוא למעשה סבר ביורדיה בסימן שילה מתחצי בית, חכמים אומרים, שכן הוא אומר, שבן אדם עושה וידוי שכיב מרע על אדם שהוא מתוודא לפני שהוא מסתלק, עושים לו וידוי. הוא אמר, עלה למיטה חז ושלום, מי יודע אם אני אקום? אז עושה תשובה, התחיל לבכות, עושה תשובה אפילו בשבת. כך הוא היה נועה, כי הוא היה חושב שכל לילה הוא יכול להסתלק. כל לילה הוא יכול ללכת מן העולם, לא משנה מתי. ככה הוא הרגיש. עכשיו, רק אדם שמרגיש ככה עושה. להלכה לא אומרים וידוי בשבת או בדברים כאלה, לא עושים וידוי. אבל דרגה של הישמח כמו שהייתה כזאת גדולה בשבילו, יכל להסתלק בכל רגע. אז עד כמה ש... מה הוא עושה כל שנה ביום היום הולדת שלו? היה הולך, קונה את התכריכים שלו, שוכב בקבר שלו שהוא קנה לעצמו, אומר שם תהילים ומתעטף בתכריכים, שם קצת מלפף על עצמו מהתכריכים, שוכב שם וקם. ככה עושה כל שנה ביום הולדת שלו, להזכיר לעצמו מה התכלית שלו. זה ישמח משה. אז אתה רואה מפה שעירת שמיים, תמיד שבאים להגיד עירת שמיים, מה זה עירת שמיים? שבן אדם יודע שיש דין ויש דיין בעולם הזה, לא הפקר. בן אדם יכול ללכת מן העולם, לכן צריך לעשות מעשים טובים, צריך לעשות תשובה, אסור לעשות רע, אסור לעשות חטאים, אסור לעשות עוונות, כי אתה יכול לעשות איזה טעות אחת עם הקדוש ברוך הוא, ואתה הקדשת את השעה יותר מדי, ופתאום הוא ייפרע מאדם. למה בן אדם צריך לעשות תמיד תשובה? כי העבירות חס ושלום שבן אדם חוטא, זה כמו חבל דק שהוא מותח. אדם מותח חבל, עכשיו הוא לא יודע כמה הוא מותח אותו. אף אחד מאיתנו לא יודע את הריחוק שלו מהשם כמה הוא. אנחנו מרגישים תמיד, שבן אדם תמיד מרגיש שהקדוש ברוך הוא כזה חס ושלום, וטרן, שלא יוותרו המאיים, אבל שאומרים, מותחים את החוט, את החבל יותר מדי, מותחים, 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 אומרים, לא נורא, על זה הוא סולח, על זה הוא מוכל, זה לא נורא, ומרשים לעצמנו להתיר כל מיני דברים. ועבר בשנה נעשה לו יותר, חס ושלום. בן אדם מותח את החבל, מותח, מותח, והוא לא יודע שהוא לוחץ אותו יותר מדי. אף אחד לא יודע אם העבירה הזאת, הקטנה הזאת, שאולי הוא לא ברך על, על היין, ברכה אחרונה שהוא היה צריך לברך, אולי זה יכריע אותו לכף חובה ויקרה לו מזה איזה חס ושלום משהו. אם אמרנו שאיוב נתנסה ביסורים שלו בגלל שהוא לא דקדק במים אחרונים, לאן הוא הגיע, וזה חלק מהיסורים שלו שהגיעו, דבר כל כך קטן ופשוט. אז תשימו לב שבן אדם יכול לפעמים לגרום לאיזה דבר מדבר קטן מאוד. לכן אף אחד לא יודע, ותמיד צריך לעשות תשובה, ולא למתוח את החבל יותר מדי, כי אתה לא יודע מה בן אדם יעשה. ובן אדם שחי, הוא רוצה לעשות תשובה, כי הוא יודע, אומר, חס וחלילה, אולי הפעם זה, אולי הגזל הקטן הזה, אולי הדבר הקטן הזה, אולי זה לא נורא, זה לא נורא. בן אדם מרשה, מתיר לעצמו הרבה דברים. הוא אומר, אני ככה, אני מסכן, עוד לא התחתנתי, מתיר לעצמו כל מיני היתרים לרחם על עצמו, על המצב שלו, או על מצב החיים שלו, ומתיר לעצמו כל מיני היתרים מסוכנים. יכול להיות שהוא מותח את החבל עד כדי כך, שחס ושלום, החבל הזה פתאום ייקרה. וברגע שיקרה החבל, כל החיים שלו חס וחלילה יכולים להתהפך. לכן בן אדם צריך תמיד לעשות תשובה, שלא תהיה עליו מלמעלה, חס ושלום חרב חדה, שתגרום לו חס ושלום להרבה דברים לא טובים. לכן זה הגדר של יראת שמיים. יראת שמיים זה בן אדם שחי את התכלית, שיודע שיש דין ויש דיין. ולכן הכל בידי שמיים, כל מה שיעבור אדם. אבל חוץ מיראת שמיים זה אדם בונה לעצמו. אדם בונה לעצמו את הגדר הזה ואת את המדרגה הזאת בשביל לראות כמה הוא מתבונן. זה בדיוק הגדר הזה, כי יש אחד שיתבונן פעם בשבוע, פעם בשנה, פעם ב-20 שנה ופעם ב-300 שנה. יש אנשים שחיים פה, תראו אותם עשירים, תשים מפה לפה, פה לפה, תראה אותו, עושה תוכניות, בונה בניינים, קונה קרקעות שעתידים לבנות בהם עוד 700 שנה, והוא עכשיו רק על זה מתעסק, כאילו אין עוד שום דבר בעולם. לך תסביר את זה. יש אנשים שמרגישים שהם עתידים לחיות פה 700-800 שנה. ככה הם מרגישים, כמו לעתיד לבוא. יכול להיות, בעזרת השם, מרצון שנזכה לזה, בעזרת השם, שיחיו בעזרת השם לנצח. לכן זה הגדר של יראת שמיים. כן.
לב להשם, אוהב את השם, הוא רוצה לעבוד את השם, הוא רוצה אהבת ישראל. פשוט אנחנו חסרי ביטחון, כל אחד, למה הוא לא מגיע למצוות? חוץ הוא לא רוצה את השם. לא, השאלה היא, איך אנחנו בעצם מגיעים לביטחון הזה, שכל אחד יהיה את האמת, את הביטחון שלו להיות.
טוב, תשמע, אני אגיד לך משהו, בוא נדבר את האמת למיטה. מה שאתה אומר כרגע זה נקרא קו זכות. יפה מאוד על עם ישראל, זה קו זכות יפה, נכונה. באמת בשורש כל יהודי רוצה את השם יתברך, וזה נכון מאוד, וזה קו זכות נפלא ביותר. אבל אתה צריך להבין שהגאולה לא באה בגלל שכל אחד לא רוצה את השם יתברך. אני אסביר לך למה אני מתכוון. שבן אדם מרגיש שהקדוש ברוך הוא, תראה, מי שרוצה באמת את השם, אתה מדבר על דרגות של צדיקים. בשורש של עם ישראל כולם צדיקים, כולם רוצים באמת את השם, רק לא יודעים איך לבטא את זה. שזה השם יתברך. אבל אתה צריך להבין שכל בן אדם שנמצא פה בעולם והוא הולך בסוף אחר העיניים שלו, במסרת סוטה בדף ת' עמוד ב', חכמים נמדים ששמשון הלך אחר עיניו, לפירח ניקרו פלישתים את עיניו. וכל בן אדם שנותן עיניו במה שאינו שלו, בסוף גם מה שיש לו יכולים לקחת לו. והדור הזה, הניסיון שלו, בדרך כלל שאנשים נותנים את העיניים שלהם במה שאינו שלהם. תמיד בן אדם רוצה מה שאינו שלו, ואף אחד לא שמח בחלקו. ואנשים רוצים דברים שהם לא למדרגה שלהם, ותמיד בן אדם אף פעם לא מסתכל על מה שהוא השיג תחת ידו, לא ברוחניות ולא בגשמיות. הוא לא שמח במה שהוא זכה לקצור, מה שהוא זכה לאסוף. תמיד בן אדם מסתכל על מה שאין לו, ככה הוא חי. הוא קם, הוא חי ביום יום על מה שאין לו. אף אחד לא מסתכל וקם ממה שיש לו ומנסה לסמוך בזה. בן אדם יש לו בן ובת, הוא בצער שאין לו עוד שתי בנים ושלוש בנות. מי יש לו בן אחד, הוא בצער למה אין לו בת. מי שיש לו אישה, הוא עצוב למה אין לו בנים, אין לו ילדים. אבל יש לך לפחות אישה. הרווק, גם אישה אין לו, הוא בצער, יש לך לפחות הורים, יש לך גם זה אין לו. לכל אחד יכול תמיד להסתכל על משהו טוב שיש לו, ואף אחד לא מסתכל בזה. זאת אומרת שבן אדם תמיד רוצה, הוא לא מסתפק במה שיש לו רק, והוא גם לא שמח מספיק בהשם יתברך, הוא תמיד רוצה את החיסרון. והוא רץ אחרי החיסרון, ואז הוא חסר, ואז הוא בצער, ואז הוא במרירות. אז הוא מצייר את עצמו, והוא לא מבין מה לעשות בעולם. הוא מצייר, עד שבסוף הוא גם יכול להגיע למצב שהוא מאבד עצמו לדעת.
אבל זה גם ברוחניות?
זה גם ברוחניות וגם בגשמיות. בן אדם שבאמת רוצה את השם, הוא ישמח בשם. כשאתה רוצה משהו, מה זה הכוונה רצון? כל רצון של האדם בעולם הזה צריך להיות רק הרצון העליון. אנחנו חיים פה בעולם בשביל כל הגלות הזאת שאנחנו רואים, כל המלחמות שאנחנו רואים, למה יש מלחמות בכלל? למה אלו רבים עם אלו? כי כל אחד רוצה רצון מסוים, והם רוצים להשליט את הרצון שלהם על רצון שמנגד לרצון. למה יש בין בני זוג מריבות ומחלוקות? זה רוצה א', זה רוצה ב', רבים ביניהם על הרצון. שורש המלחמות בעולם הזה זה על הרצון. הרצון זה מה שקובע ומכריע את כל העולם. מלחמות זה בגלל רצון. אלו סוברים שהרצון שלהם נכון. כל המחלוקות זה בגלל רצונות. אם לא היו רוצים משהו, לא היה שום מחלוקת. זה רוצה את הקרקע הזאת וזה רוצה את הקרקע הזאת, הם נחלקים ביניהם. אתה מבין? כל פעם שיש מחלוקת, תמיד תעצור, תבדוק, יש פה רצונות גדולים מאוד. ירושלים, עיר המלחמות והמחלוקות והדמים, כולם רצו את העיר הזאת. כמה שיש יותר התגברות של רצון, ככה כנגד זה יש יותר מחלוקת. אבל אם היו כולם רוצים רק את הקדוש ברוך הוא, לכאורה לא היה מחלוקת. היה שלום בעולם, כי את השם יתברך אפשר לתת לכולם. השם רוצה לתת את האור שלו לתת לכולם. וזה הסיבה למעשה שאתה רואה שאין שלום ועדיין עוד לא הגענו לזה, כי לא כולם זוכים באמת לרצון, לביטול המוחלט לקדוש ברוך הוא. היא רצון שנזכה לזה. לא, לא, זהו, די, חס ושלום, לא, לא. עוד מעט בית המקדש, זהו, נגמר. כרגע להסתכל מה שחכמים מלמדים אותנו מסורת מנחות בדף מ"ג. מה השם אלוקיך שואל ממך, אל תקריא מה אלא מה, תקפיד על 100 ברכות, וזהו. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממך. רוצה ממך יראת שמיים, ושתקפיד על 100 ברכות, כל יום. תברך את הקדוש ברוך הוא, זה מה שהשם רוצה. להתחיל לחפש שהשם רוצה משהו אחר, לא, לא, לא. הוא רוצה שאדם יהיה ירא שמיים, כי אם לראה את השם אלוקיך, וגם שיהיה האדם מברך 100 ברכות בכל יום. זה הדברים שבן אדם מקפיד, כן, צדיק.
אני אמרתי בין מקודם על הדבר הזה שאנשים היום, החצי שכולם רוצים עוד ועוד, ולא מזמינים למה שיש להם במקומים ובשמיים. יש כאן איזושהי נקודת איזון. פשוט אם אנשים היו מסופקים במה שיש להם, למשל, אדם שהתחתן, נגיד, אני מסופק שיש לי אישה, הוא לא יביא ילדים. העולם לא יתקדם בכלום. אדם נגיד ברוחניות שלי אני מסופק, הוא לא יתקדם ברוחניות, הוא לא ייצור, הוא לא יעשה שום דבר. בסוף, החוסר סיפוק הזה, זה הכוח יצירה של העולם. כל העולם שהתקדם עד היום, גם ברוחניות וגם בגשמיות, זה בזכות החוסר סיפוק. יש כאן נקודה של איזון, של לא להגיע למצב, הרב זכיר את המצב של להגיע למצב שעצובים ורוצים להתאבד. כאילו, צריך נקודת איזון, אבל צריך להיות בחוסר סיפוק בשביל להתקדם הלאה.
אני מבין מה שכבודו אומר, אתה אומר יפה, דבר יפה מאוד, זה נכון מאוד, אבל לא מדויק. ואני אסביר לך למה. אסביר לך מה הכוונה. כשאתה רואה שיש בעולם היום אנשים באמת, כמו שאמרת, אם בן אדם ירגיש כאילו שהוא מסופק ושמח בחלקו, אז הוא לא יתחתן ולא יביא ילדים או כל זה. אז אני אסביר לך, זה שאדם רוצה להמשיך את החיים, זה לא נובע מזה שהוא, יש לו חוסר סיפוק והוא מתקדם, זה נובע מצד מידת הניצחון. לכל אחד מאיתנו יש ניצוח. מידת הניצחון זה כנגד הנצח, כנגד הספירת נצח. לכל אחד מאיתנו יש משהו פנימי שרוצה להיות נוצח בכל דבר. וזה בכלל משהו אחר, זה לא קשור לסיפוק. נכון שזה דומה, נכון שזה מאוד קרוב ואתה צודק במה שאתה אומר, אבל השורש של זה שזה נובע, זה לא נובע מחוסר סיפוק. שבן אדם עכשיו יש לו אישה, והוא רוצה להביא ילדים, והוא רוצה להתקדם, זה לא בגלל שהוא לא שמח בחלקו. הוא יכול להיות שמח בחלקו ולהיות הכי שמח במה שהוא הכל, אבל מה שהוא יעשה זה תמיד יהיה נובע מצד מידת הניצוח. לכל אחד מאיתנו יש מידת הניצחון. ומצד מידת הניצחון אנחנו מתקיימים. שאדם רוצה להיות נוצח במצליח, רוצה להיות נוצח בעבודה, רוצה להיות נוצח ברפואה. ואדם יש לו ממון, אז הוא שמח מצד אחד בממון שיש לו, אבל הוא רוצה עוד. זה בגלל מצד מידת הניצחון, שהוא רוצה להיות מנצח בכל דבר ולהגביר את מידת הניצחון שלו. אם זה להוכיח לאנשים. ואיך אני אוכיח לך הדבר הזה? אם אני לוקח את רוב העולם, והייתי מבודד את כל הבני אדם היום, והייתי שם כל אחד על אי בודד, כל אחד על אי בודד פשוט. עכשיו בורא, יש 8 מיליארד בני אדם בעולם, זה 8 מיליארד איים. כל אחד יושב על אי בודד. אני שואל, האם נשים היו רצות לקנות תכשיטים ובגדים? לא. האם בן אדם היה כל היום עושה דברים שיראו אותו? היום כמעט רוב העולם עושים דברים שכמעט 95% מהם זה רק בשביל העיניים של חברים. בן אדם רוצה דירה נאה, הוא רוצה שיהיה לו גדול ויהיה לו מרווח. 70%, 30% הוא חושב על זה שיראו אותו. יש כאלה בכלל, קונים רכב טוב בשביל שיהיה לי נוח, אבל יש כאלה בכלל יקנו רכב בשביל שיראו אותם. יש כאלו מתלבשים מפואר בשביל בן אדם רוצה שיהיה לו נוח, שאחד רוצה שיתלבש ושיראו אותו. אני מדבר כרגע על רוב העולם. אנחנו עם ישראל יותר צנועים ומתלבשים פשוט, הכל, אבל דבר על רוב העולם. רוב העולם היום רוצים לקיים דברים בשביל העיניים של הנבראים האחרים. ואז שהעולם יראה את מה שאני עושה, וככה הם רוצים. אדם רוצה עושר, לא בשביל לפעמים מטרות מסוימות, הוא לא בשביל רוצה לתת דקה, הוא חושב על זה בסדר, הוא אומר אני אתן, אבל רוב העושר שלו, כי הוא, יש לו איזה נקמה על איזה חבר שעקף אותו וצייר אותו, או בגלל איזה מישהו שלא עזר לו, ועכשיו הוא אומר, יהיה לי ואני אראה לו. זה אפילו בא מתוך רוע, או מתוך נקמה, או מצד אבא שהיה מסוכסך עם הבן, האבא היה עשיר גדול, ועכשיו הבן אומר, אני אעקוף את אבא, ואני אראה לו איך אני, יש לי עושר יותר ממנו. ורוב המטרות והרצונות של אנשים, זה מצד מידת הניצוח, שהם רוצים להיות מנצחים ולהגיע גבוה. ומצד מידת הנצח הזה, שמידת הניצחון זה טוב, זה טוב, רק צריך פשוט לקחת את זה למקום טוב, מה זה?
אף אחד לא הולך לנצח ילדים קטנים במשחק כדורגל. כי הניצחון זה לא... הניצחון הוא מרגיש מתוך חוסר שאני רוצה להשלים אותו בסוף. אני אותו עדיין, אין לי הערכה מספיק במקום, אז אני אנצח ואני אקבל הערכה. כאילו רק בגלל שבן אדם לא מסופק, בבסיס זה מתחבר.
אני מבין את מה שאתה אומר, אני מבין, אבל עדיין אני יכול להראות לך למשל לדוגמה, דוגמה אחרת שהיא קצת תהיה לנו בעייתית אם נסתכל עליה. מי הדוגמה הזאת? אני יכול לקחת את כל הצדיקים יסודי העולם שהיו לנו בהיסטוריה. היו לנו צדיקים קדושי עליון. אין ספק שכולם היו, הגיעו לדרגת סיפוק וסמכו בחלקם.
יש דווקא סיפורים שאני גדלתי בעולם הישיבות על רבנים היה, שהם היו עושים רשימות וכל היום היו בודקים כמה הם התקדמו מאתמול, ואם לא זה חסר להם, דברים כאלה. כאילו היה להם... הם היו מסופקים אולי חלק, אבל גם היה להם חוסר שהם רצו יותר.
רבי שמעון בר יוחאי, מה שאמרת על אותם שנהגו לעשות את החשבון נפש, רבי שמעון אומר את זה, וזוהר כוח דף קופה הנחית עמוד א', זה נקרא מערה דחושבנה, שבן אדם עושה תשובה כל לילה לפני שהוא הולך לישון, והוא מתבודד לפני הקדוש ברוך הוא, והוא עושה תשובה לפני קונו, והוא מתבודד והוא עושה חשבון במה הוא לא בסדר, במה הוא טעה, והוא עושה חשבון נפש, והחיסרון הזה שהוא נמצא בו והוא בודק אותו, זה מדד שלו בשביל להתקרב לבורא שלי או לא. איך אני קרוב לבורא או לא, התרחקתי ממנו, אני קרוב אליו. זה קשר של תשובה כלפי שמיה, בשביל שאדם ידע אם הוא קרוב לשם או רחוק מהשם. זה לא קשור יותר לגדר של סיפוק או לא סיפוק, זה יותר קשור לגדר של טעיתי כלפי שמיה, אני רוצה תשובה, אני עושה תשובה, וזו הסיבה שבבית יוסף בסימן רש למתת, בקריאת שמה שעל המיטה, אנחנו עושים גם וידוי, אנחנו עושים הרי, יש את ברוך המפיל חבלי שינה על עיניי, יש ברכות את קריאת שמה שעל המיטה, את הברכה שלפני, אומרים, ואז בן אדם הולך, עושה תשובה, אומרים ענה בכוח, על פי הקבלה, לפי העולמות שהנשמה עולה, ואז למעשה אנחנו עושים תשובה, ואדם הולך לישון. זאת אומרת, התשובה הזאת זה כמעין הכנה של אדם שמכין את עצמו להפקדה של הנשמה שמגיעה ללמעלה. זה כמו סוג של מעין הסתלקות כזאת, קדושה, שאדם מכין את עצמו, והוא עושה תשובה כלפי שמיה. אבל כשאני בא להסתכל ואני אומר על סיפוק, זה דבר שונה. כי למשל, אדם הראשון, שהקדוש ברוך הוא ברא אותו, הוא לא היה חסר, הוא היה שלם. הישר יצר את האדם בחוכמה, יצר אותו אדם שלם. אבל הקדוש ברוך הוא ראה למעשה שאין לו למי להעביר את הנתינה שלו, הוא רצה להשפיע, והוא ראה שלמעשה ההשפעה הזאת היא חסרה, אז מצד ההשפעה של האדם הראשון נבראה לו חווה. ואחרי זה אתה רואה עם קין והבל. קין והבל למעשה, קין היה מקנה להבל על הקורבנות שהוקרבו והתקבלו לפני הקדוש ברוך הוא, ואז קין למעשה מחליט לרצוח את הבל. עכשיו, אם אני אבוא ואגיד שקין לא היה לו מידת הסיפוק, זה לא נכון, כי קין למעשה היה לו סיפוק, אבל היה לו פגם בניצחון, כי הבל ניצח אותו. זאת אומרת, הקורבנות, שתיהם הביאו קורבנות. זה הקריב קורבן וזה הקריב קורבן. אני לא יכול להגיד שקין היה חסר בהקרבת הקורבן שלו, שמתוך זה הוא קם לרצוח את הבל. אלא אני יכול להגיד שהוא היה, מידת הניצחון שלו הופסדה, שהוא ראה איך הבל נוצח אותו, שהקורבן של הבל התקבל כלפי השם, והוא ראה שהקורבן שלו לא התקבל, אז הוא קם להרוג את הבל אחיו. זאת אומרת, זה לא היה מצד סיפוק כלשהו. וגם נוח נכנס לתוך הטבע, והוא ראה את כל העולם חסר, כל העולם הולך להגיע לאבדון, והוא מסתכל על זה, הוא רואה שכל העולם חסר, כל העולם עומד להיכחד, כל העולם עומד להימחק, והוא מנסה, הוא בונה את הטבע באורך זמן בשביל שכולם יראו, הנה יש עוד שנה, עוד שנתיים, לאט לאט הוא בונה. ישאלו למה יש טבע, בני אדם יתחילו לעשות תשובה, יתחילו להתבונן בעצמם, ואז בסוף כל העולם הולך אחר המבול, הולך במבול, ומיד לאחר מכן שנוח יוצא, אז הוא מתחיל לבקש רחמים לפני השם, והקדוש ברוך הוא לא אהב את זה. אמר לו, עכשיו אתה מבקש, היית צריך לבקש קודם. זה לא חוכמה לבקש עכשיו את הרחמים שלי לפניי בשביל שאני עורר את הרחמים שלי בעולם. אז מיד יוצא נוח ומתחיל להקריב קורבנות ועולות לקדוש ברוך הוא. אז גם ביציאה של נוח מן הטבע, אתה רואה שנוח למעשה היה לו סוג של ניצחון, כי הוא למעשה ניצח את אותם כופרים שאמרו לו, מה עומד להיות משהו? מה עומד להיות? מה אתה בונה טבע? הם מלגלגים עליו ומבזים אותו וצוחקים עליו ומשחקים ממנו, ובסוף רואים שהוא ניצח והוא המשיך את האור שלו בעולם ואת הבריאות ואת כל מה שנברא בסוף, הכל בזכות התולדות, מה שנוח אסף מן הטבע. וכן אתה מוצא את זה אצל אברהם אבינו, וכן אתה מוצא את זה, אברהם היה את ישמעאל והיה את יצחק. אתה רואה שעוד פעם היה מחלוקות ביניהם. אתה רואה את יוסף הצדיק ואתה רואה את האחים. לכאורה אני יכול להגיד שגם האחים לא היה להם דבר כזה של, הם היו שמחים בחלקם והיה להם את הטוב, לא היה שהם היו חסרים. הם לא היו חסרים כל כך שהם אמרו אנחנו לא חסרים. היום החיסרון שאדם לא שמח בחלקו זה לפי מדרגה, כמה שבן אדם יותר גשמי יותר ואז יותר, אז הוא חסר יותר. אבל ככל שאדם קדוש יותר ומקודש יותר, הוא יותר מלא. תראה אדם שיש לו יישוב הדעת, תראה פעם הרב שחר היה אומר, מה זה גן עדן? גמרא עם סטנדר. ככה הוא פעם אמר. שאלה יפה מאוד. תראה, כל דבר שיש לנו פה בעולם, כל קושי וכל פחד, וכל חרדה היא בשביל לקרב אותנו לקדוש ברוך הוא. המדרש תנחומא כתוב בעל פרשת בשלח, ופרעה הקריב, אומר המדרש בתחילת הפרשה, ופרעה הקריב, אז מתחיל להסביר שם באריכות מה זה הכוונה פוריקוב? שדווקא עם ישראל עוברים ניסיונות וקשיים, כמו יש לנו גם עם ישראל משולים לזיתים, אתה קוטש אותם, יוצא שמן, ענבים אתה סוחט אותם, יוצא יין, לכן עם ישראל משולים. בסוף האיסורים מוציאים מהם שמן בתור. ופרעה הקריב, הקריב את מה? הקריב את ישראל לאביהם שבשמיים. בסופו של דבר הצרות, הפחדים, החרדות, מובילים את עם ישראל לסוג של תשובה, לסוג של התקרבות לקדוש ברוך הוא. אתה מוצא את זה שהיה של הרב אשרי בשוט ממעמקים, שוט ממעמקים שהיה בשואה, הוא היה אחד מגדולי הרבנים הפוסקים, ושם הוא נידון בחלק א' בסימן ו', שואלים אותו שם, האם מותר חס ושלום לבן אדם לאבד עצמו לדעת, מתי שהוא רואה שעומדים להרוג את בני ביתו. שם הוא נשאל, זה שוט מאוד מאוד קשה לקרוא אותו. שם שואלים אותו אם אדם מותר לאבד עצמו לדעת, אם הוא רואה שעומדים להרוג את בני המשפחה שלו. והוא בצער גדול מאוד, והוא לא יכול לראות, הוא בחרדה כל כך גדולה מהפחד הזה, הוא לא יכול לשאת את הפחד הזה שיראו מה שעשו לו, כמו עם צדקיהו ששחטו את הילדים שלו לנגד עיניו. אז הוא כל כך בצער וכל כך בפחד ואימה, שהוא אומר לעצמו, איך אני יכול להתמודד מול פחד כזה? איך? חנה ושיבת בניה גם. אז הוא בצער מאוד גדול מזה, אז הוא שואל האם מותר לו לשלוח יד בנפשו בשבילו לראות ברעה ובצער של בני המשפחה שלו ובני הקרובים שלו. ואז למעשה יש בזה פולמוס הלכתי מאוד גדול, ששם הוא מעריך וכו'. וצריך בזה עיון גדול, כן? כמובן צריך לדעת האם זה באמת אפשר לחז ושלום, אם הוא יכול להינצל, יכול להיות שכן הוא ינצל, יכול להיות שלא יעשו להם דבר, אם זה רק סמוך לזמן המיטה שלהם, כי אולי בסוף הם ינצלו ולא יעשו כלום, אז לא צריך לשלוח יד בנפשו, לא בדיוק שולחים יד בנפשו ככה, לא בצורה כזאת, רק מתי שבן אדם, כמו עם שאול המלך, שלמדו שמיד הגיעו להתעלל בו, ויכול להיות שגם חז ושלום שהוא יכול לחוש שיהיה ייפול לדבר עבירה, כמו שהרדווה דייק בזה, אבל רק למקרה של ממש קרוב וצפוף לסכנה, זה דבר שצריך עוד לדון בו, כן? כמו שמובא ביורד דעה בסימן שין ממי וכו'. אבל אני מדבר על משהו אחר. אני מדבר שעכשיו הצרות והדחקות והפחד לוחץ את כולם, נכון? כולם בלחץ ובפחד וכולם נחרדים מאוד מאוד. אז עיקר החרדה חס ושלום שקודם כל בן אדם לא יגיע לידי שיגעון. כי אנשים מהלחץ והבעלה והחרדה יכול לקרות לבן אדם שבסוף אתה יודע מה יקרה, חס ושלום. זה לא דווקא סוג של חוסר אמונה, כי הרבה אנשים בעלי אמונה. לפעמים הלחץ הזה והמלחציים האלה גורמים לאנשים שדעתם תתערף עליהם. אז קודם כל הדבר שצריך לעשות זה להיות מאוד מאוד רגוע.
כן, אבל הקדוש ברוך הוא אומר, מעמיד בן אדם בניסיון של
הכל העולם.
אז אם בן אדם בתוך
הלחץ הזה, זאת אומרת שכל העולם. כן, זה ודאי. כל אחד, אפשר להגיד את כל הדברים האלה שכלית, להבין אותם ולצמוח בהם, אבל לפעמים יהיה לאדם מאוד מאוד קשה להתמודד. אתה צריך להבין. שאנחנו מוקפים באויבים וסונים ומלחיצים את האדם ומאיימים שיהיה מלחמה מכל כך הרבה חזיתות, אולי סוג של חסד זה שזה כבר התחיל במשך כל כך הרבה זמן שעכשיו אנשים שומעים את האיום פחות מפחדים, כי כבר כאילו הוא כבר היה ועוד פעם זה כאילו מתרגלים לזה. זה סוג של חסד שזה, אם זה היה עכשיו בפתע פתאום איום כזה אז כולם היו נחרדים. אז יש פה חסד בתוך הדין שאפשר לראות תמיד איך הקדוש ברוך הוא עושה דבר לטובה. אבל מפה אתה יכול ללמוד שאתה צריך להסתכל על הדברים בתמונה כזאת, כן? ומצד אחד, האדם צריך לעשות תשובה. צריך תמיד אדם להגיד לעצמו, אני צריך לעשות תשובה, אני מבקש סליחה, מחילה על חטאי, עוונותיי ופשעיי, אני מבקש ממך שתסלח לי הבורא, לעשות תשובה כלפי קונו. כי כל פעם שיש מידת הדין ויש איזה חס ושלום, איום של צרה או מלחמה, מיד אנחנו צריכים לעשות תשובה. לא משנה מה, את התשובה צריך לעשות. זה קודם כל. ומצד שני אני צריך להיות כל כך דבק בביטחון בבורא שלי שהוא בוודאי רחום וחנון והוא ימחה לי ויסלח לי ויחפר לי ובוודאי יהיה לי ישועה בזכות התשובה שעשיתי. ואז אני תולה את עצמי גם בתשובה וגם ברחמי השם וממילא הקדוש ברוך הוא ימחה לי. איך שמסביר האדמו"ר הזקן שבן אדם מברך חנון ומרבה לסלוח צריך להאמין שהקדוש ברוך הוא מחה לו אחרת תהיה הברכה שלו ברכה שאינה צריכה. כי הוא אומר למה ברכת חנון ומרבה לסלוח וכי הקדוש ברוך הוא לא ימחה לך? ודאי שימחה לך, רק תאמין בזה, צריך לאדם להאמין לקדוש ברוך הוא שהוא בוודאי יסלח לו וימחה לו ויחפר לו. אז צריך להסתכל על הדברים בצורה פשוטה, שמצד אחד שיש מציאות של קושי את התשובה לעשות, ומצד שני להיות בטוח ושמח שמאוצר מתנת חינם הקדוש ברוך הוא כל כך רחום וחנון, הוא בוודאי ימחה לנו ויסלח לנו, ויגמור את הכל ברחמים וחסדים, ויגמור את הכל לטובה, ועשה עמנו ניסים ונפלאות. ועצם המחשבה הזאת שכותב הבעל אור החוכמה הרב אורי מדובינסקי, שבן אדם מחשב בחסד ומחשב ברחמים, ימשוך על עצמו רחמים וחסד. בן אדם שמחשב בדינים, חס ושלום, מושך בדינים. ולכן אנחנו נחשוב כולנו בטוב ובחסד לפני השם, שהקדוש ברוך הוא יברך את כולם. מה זה?
הרב יזרו בבוקר, שכל מה שבורא עכשיו זה בגלל האסונות, זה בגלל המחשבות של האדם.
שצריכים להיות קדושים. לא התכוונתי שיותר אנשים צריכים להיות יותר קדושים, בתיאורים, להתקדש, מחשבה, דיבור, מעשה, עיניים, ברית, קדושה.
אה, הרב, יש לי שאלה.
כן.
הפרשה הזאת היא פרשה די ארוכה.
לא, כן, אבל אתה, אבל זה לא נכון. החינוך כותב גם בהקדמה שהרי מתוך התורה עצמה יצאו, מכל פרשה יש מצוות תעשה ולא תעשה שלמדו, אבל התורה מסתכלים עליה כגוף אחד, לא מסתכלים על חילוק הפרשיות בתור מצוות נפרדות. זה טעות לחשוב את זה, זה לא נכון. חינוך כותב את זה בפירוש בהקדמה, מתוך כל פרשייה יוצאת מצוות, אבל לא מסתכלים על הפרשיות כמצוות נפרדות של עשה ולא תעשה, שיצאו עם הפרשייה, אלא כמכלול אחד של התורה. אלה מצוות שיצאו לנו מן התורה, כמכלול אחד. ולכן אין מוקדם מאוחר בתורה. הבנת? לא מסתכלים על הפרשיות בצורה נפרדת, כביכול שאלו מצוות ששייכות לכאן, אלא לא, מסתכלים על כל סך המצוות בכלליות, ולא בדבר פרטי.